עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ג'וני דוב, האחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70. זהו, החיסון השלישי בדרך, אני שמח שגם בני 40 פלוס יוכלו לקבל אותו. אין ספק שהחיסון השלישי מקפיץ את מספר הנוגדנים והופך אותנו למחוסנים יותר. זה משמח מצד אחד, מצד שני, המוטציה החדשה, הקולומביאנית או הקובנית או איך שתרצו, היא מקולומביה, AY3, נחתה בארץ בשעה טובה. להגיד מזל טוב, מזל רע, זה עוד נראה, אבל יש כבר 10 אנשים שזהו עם אותה מוטציה. 8 מהם זה יבוא אישי באקספורט מאמריקה, הגיעו עם אנשים שנחתו מאמריקה וזוהו בשדה התעופה. אם מיד נעצרו ונכנסו למשמורת או לא, זה אני לא יודע. ושניים, זה כבר אלה שנמצאו בארץ, אז יכול מאוד להיות שהגיעו קודם, נדבקו, לא יתרו אותם, כי כדי למצוא אותה צריך לחפש אותה. מה שאנחנו יודעים שהיא מדביקה יותר, אנחנו עדיין לא יודעים את המסוכנות שלה. אבל מה שדבר ברור הוא שכל חיסון נגד קורונה, גם החיסון נגד קורונה A, הראשונה, הסינית, שכולנו קיבלנו את החיסונים הראשונים, היא יעילה יותר או פחות נגד כל מוטציה שתהיה. כי היא פוגעת בחלק מהחלבונים של הספייקים, של השפיצים של הכתר. ויכולה להרוס יותר, יכולה להרוס פחות, להשפיע יותר, להשפיע פחות, אבל אין ספק, וזה אין לנו ספק, שאנשים שחוסנו, אם אנחנו ניקח ונבדוק, הם פחות מדביקים, פחות נדבקים, פחות חולים, ואם הם חולים, ויש מהם שחולים, הם חולים במצב הרבה יותר קל, והסטטיסטיקות כבר ברורות. אני לא רוצה לדבר על אלה שלא רוצים להתחסן, אני חושב שכל אחד יכול להחליט על בריאותו, על נפשו, על אחריותו, אבל איך אומרים, מי שחפץ חיים, לדעתי צריך להתחסן. כבר החיסונים האלה קיימים, לפחות בארץ, 8 חודשים ויותר. אני חוסנתי בסוף דצמבר שנה שעברה, כמוני רבים אחרים וטובים, ואם היה קורה משהו, כבר היה קורה, ואם יקרה משהו בעוד 60 שנה, אני בספק גדול. זהו רבותיי, אנחנו נמצאים בתוכנית שלנו ואני מוכן לענות על שאלותיכם, אז בואו ונתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
כן, כן, שמי אריה.
כן, אריה.
ואני
רוצה לשאול... רק בן כמה אתה אריה?
אני בן 71, אבל השאלה הראשונה היא בקשר לבן שלי, הוא בן 42, הוא היה נהג אוטובוס כל החיים, והוא סובל מבחינו אצלו שבר בעצם הזנב. רציתי לשאול מה ההשלכות של זה, אם זה מתאחה, מה דרכי הטיפול. הוא אומר שזה מקרין לו לברכיים, לרגליים.
בדרך כלל זה לא מקרין, בדרך כלל זה יותר כאב מקומי וקשה לשבת, אבל זה בדרך כלל לא מקרין לברכיים ולרגליים, כי הברכיים והרגליים יכול לפעמים, אבל זה די נדיר. מה שלא יהיה, הכאב בשבר בעצם, הוא נפל על התחת, סליחה על השאלה?
לא.
כי שבר ספונטני בעצם הזנב זה דבר די נדיר אם מישהו לא מקבל חבלה.
כן.
אבל עוד פעם, בוא נתייחס. יש מצבים שיש מה שנקרא קוקסדיניה, שזה כאב בעצם הזנב, והכאב הזה הוא כאב חזק מאוד, הוא מאוד אופייני לנשים אחרי לידה של תינוקות גדולים, שהעצם הזאת צריכה להיפתח וללכת אחורה כדי שהתינוק יוכל לצאת, אבל הוא קורה גם בגברים, הוא קורה בדרך כלל אחרי נפילות, אחרי טראומות, אבל לא רק. עכשיו, מה שצריך לעשות, קודם כל, בחלק מהמקרים זה חולף לבד וזה לוקח זמן. בחלק אחר, אם מגיעים מים עד נפש, אפשר תמיד לעשות ניתוח ולקרות את עצם הזנב. אנחנו כיום, במצבנו הנוכחי, לא משתמשים בזנב כדי להראות שמחה כמו כלבים או כמו בעלי חיים אחרים, שכשטוב להם או כשהם רוצים הם זוקפים את הזנב כמו חתולים או מקשקשים בזנב כמו כלבים. זהו, יש טיפולים לפעמים שאפשר להזריק סטרואידים למקום הכאב, שזה לפעמים מקל עליו. יש אפשרות, אם יש ספזם שרירי בשרירים מסביב, יש אפשרות להזריק סטרואידים או להזריק בוטוקס אפילו לשרירים אם הם מקובצים שמתחברים לאזור הזה. אבל זה מה שיש לעשות. בהרבה מקרים זה הופך להיות משהו כרוני, אבל כשאני אומר כרוני, זה יכול להימשך שנה, שנתיים לפעמים, וברוב המקרים אנחנו רואים שזה לא נשאר לנצח.
ממה צריך להימנע?
ממה צריך להימנע? מלנסוע ברכב, בג'יפ, בשטח, שבו אתה חוטף כל הזמן מכות וויברציות באזור הישבן ועצם הזנב. צריך להימנע מעצירות שלפעמים משפיעה ולפעמים לא. יכולה להשפיע יותר בחלק הפסיכולוגי של מאמץ וקיבוץ השרירים, שאנחנו מקבצים חלק מה... לבת אורעני וחלק משרירים אחרים שמתחברים לאזור ברחוק, לא בדיוק לעצם. וכל אדם יודע מה מגביר לו את הכאב ומה מוריד לו את הכאב. אז תמיד אני אומר, ואני חוזר ואומר בתוכנית שלי, לא להקשיב לרופא, להקשיב לגוף. אם הוא עושה איזושהי פעולה, או אם הוא עושה איזושהי תנועה שהיא כואבת לו, שנסה להימנע ממנה. אם הוא עושה דברים וטוב לו, לעשות אותה. וספורט תמיד הבנתי. טוב לעשות.
הבנתי, הוא גם מאזין לך, והוא שמע את זה. עכשיו רציתי לשאול אותך עוד שאלה קטנה קטנה, אני נוהג כבר כמה שנים לאכול כל יום שתי כפות צומצום מלא. מצוין. האם יש לזה ערך תזונתי?
יש לזה ערך תזונתי, יש לזה ערך בריאותי, יש לזה ערך רב. סומסום מכיל כל מיני ויטמינים, סומסום מכיל הרבה סידן, סומסום יש גם אומרים שהוא מעלה דופמין במוח, אני לא יודעת כמה זה נכון או לא ראיתי מחקר, רק שמעתי שאנשים גם שסובלים מהפרעות בתנועה, מפרקינסון, מפרקינסוניזם, מוסיפים סומסום ומדווחים שמרגישים זה יותר טוב. סומסום זה מזון מאוד מאוד חשוב, גם מבחינת ויטמינים, גם מבחינת שומנים, שומנים בריאים, שומנים טבעיים, לא קולסטרול, אבל בעיקר בגלל תחולת הסידן שלו, ולא משנה אם אתה אוכל את זה, והשומן הטבעי שבו, לא משנה אם אתה אוכל את זה כסומסום, או אוכל את זה כתחינה, או אוכל את זה כמה שלא יהיה, בריא, טוב, תמשיך עד 120.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, אריה. כל טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת נילי, אני בת 80, דיברתי איתך כבר לפני כמה זמן, שהפנית אותי לנוירולוג, לבעיות תנועה, מכיוון שיש לי נטייה ליפול לצד ימין, ובאמת הלכתי, והוא נתן לי לעשות כל מיני בדיקות, ואני מאוד מודה.
יופי.
דבר שני, אני כבר חושנתי בחיסון השלישי,
כן.
ואני יודעת שבעוד חודש, חודשיים, שלושה, יתחילו לחסן נגד שפעת.
נכון.
אז זה פוגע או...
זה לא פוגע, זה מוסיף.
אז זה מוסיף, זאת אומרת בוודאי. שאין לי בעיה לקבל את החיסון נגד שפעת מתי שיתנו.
בוודאי, אני חוסנתי שלוש פעמים, כמובן כמו כולם, וברגע שיהיה חיסון נגד שפעת, אני אהיה בין הראשונים שערוץ לקבל אותו. כמו כל שנה, כמו שאני עושה כל שנה.
הבנתי. טוב, כי חשבת אולי יש איזה ניגוד בין שני...
לא, את יודעת שילדים תינוקות שנותנים להם את הזריקה המשולשת או המחומשת, הם מקבלים למעשה תערובת של מספר חיסונים בזריקה אחת. כלומר, הגוף יודע בדיוק לאן לשלוח כל דבר. את בבוקר לוקחת תרופות?
בבוקר לא, אני לוקחת רק נגד כולסטרול.
ורק,
אין לי לחץ דם, אין לי סוכר, אין לי כלום, הבדיקות שלי מעולות.
נהדר שימשיך כך עד 120. אבל יש אנשים בגילאים האלה, בגילאים שלנו, אני אומר, פחות או יותר בקבוצה הזאת, שמתחילים את היום עם 6, 7, 8 כדורים, ממשיכים בצהריים עם 6, 7, 8 כדורים, ומסיימים בערב עם 8, 9, 10 כדורים. וכל כדור יודע בדיוק לאן להגיע. כלומר, הגוף שלנו הוא חכם ויודע איך לקבל את כל הדברים שמגיעים לדרכי העיכול או לגוף, ולפזר אותם במרכאות למקומות הנכונים. ודאי לגבי חיסונים. כי אנחנו, הרי למה אנחנו רוצים שילדים קטנים ילכו לגן וידבקו במחלות, ותמיד אני אומר, אם יש ילד שמתחיל גן, מתחיל גן ילדים או פעוטון, ובגן ישנם 20 ילדים, הוא יהיה 20 פעם חולה. וכל פעם שהוא חולה, מערכת החיסון שלו מכירה, מתוודעת לווירוסים אחרים, לחיידקים אחרים, ויוצרת נגדם נוגדנים. כלומר, זה הדברים האלה למעשה מחזקים, המחלות הקטנות האלה מחזקות את מערכת החיסון.
אני בתור ילדה קטנה עברתי את כל המחלות שהיום מתחסנים נגדם,
שנעלמו. נכון, כן. כולנו עברנו אותם אז. אבל היום...
שעד עוד לא ידעו כל כך איך לטפל, אבל
הצליחו. נכון, אבל את יודעת שהחיסונים, בזכות החיסונים, תמותת התינוקות ותמותת הילדים ירדה בצורה משמעותית. בזכות החיסונים, תוחלת החיים עלתה, ובזכות החיסונים והאנטיביוטיקה, אנחנו מגיעים היום למה שהגענו, ומה שהסבתא שלנו, בגיל 50, הייתה כבר זקנה, זקנה, זקנה. אם היא חיה, בגיל 50. והיום אישה בת 50 היא אישה צעירה.
נכון, זה ה-20 של פעם.
נכון. טוב, נילי.
תודה רבה לך.
כל טוב לך, תרגישי טוב. ביי ביי. ומי איתנו, הלו? שלום.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים. עם מי אני?
עם רז.
כן, רז, מכמה אתה?
בן 28.
אני איתך, רז.
לפני שנתיים התחילו לי כאבים... באף מצד ימין, רק כאשר אני מרכיב משקפיים. כאבים שמאוד מאוד מגבירים אותי, מאוד מכתיבים את איכות החיים. הייתי כבר, אני בשנתיים האחרונות, במעקב צמוד בשיבה. הובחן לי לפני שנתיים סינוסיטיס כרוני.
זה לא קשור, רז, זה לא קשור לסינוסיטיס. הכאב הוא כאב חיצוני, ממש אתה מרגיש כמו לחץ במקום, למרות שהמשקפיים לא לוחצות, הפלסטיק הזה שמורכב ועומד על שורש האף, כאילו שהוא חודר לתוכו.
אני החלפתי 10 זוגות משקפיים, ויש לי עכשיו גם אפונים מאוד מאוד קלים, ואני דווקא מרגיש שריפה באזור, ולאורך השנים זה התפתח גם לתופעות על האור. אקנה התחיל להתפרץ על המצח, בעיקר מעל הגבה מצד ימין.
אני לא בטוח שזה קשור אגב למשקפיים.
נכון, אבל ברגע שהייתי מרכיב משקפיים, הכאב היה מרוכז בנגעים. ולא הצליחו להבין ולהסביר לי למה.
זו תופעה שהיא מוכרת. תופעה שהיא מוכרת ולפעמים היא מורכבת. יש הרבה תופעות כאב שקשורות למשקפיים. יש כאלה שכשהם מרכיבים משקפיים, הם מרגישים כאב אדיר, מהסוג שהכאב שאתה מרגיש, מעל האוזניים. איפה שהחלק של המשקפיים כאילו נלחץ לגולגולת מעל האוזניים, שם הם מרגישים כאבים והם לא יכולים לסבול את המשקפיים. עכשיו, גם שהם מרחיבים וגם שהם שמים משקפיים, כלומר, אם שמים משקפיים, מה שנקרא, שתופסות את האף, כן? פנסנה זה נקרא, לא משנה. משקפיים שתופסים את האף עם קליפס ונמצאים רק על האף, הם מרגישים את זה, הם לא מרגישים מאחורי האוזניים. אבל כל זוג משקפיים שהם מרכיבים, אפילו אם הוא לא לוחץ ולא נוגע, אלא רק מונח על האוזניים ולא נוגע בגולגולת, גורם לכאב, וזה כאב שאנחנו לא יודעים להסביר אותו ואנחנו מכירים אותו. עכשיו, זה מוזר שאתה מרגיש את זה רק בצד אחד, כי בדרך כלל אנשים שיש להם את הבעיה הזאת, מרגישים את זה מרגישים כאילו שמשהו לוחץ וכואב וצובט להם בשורש האף, ולא רק בצד אחד. תשמע, אין הרבה מה להציע. השאלה עד כמה אתה יכול להסתדר עם עדשות מגע, כן או לא, עד כמה כדאי או לא, עד כמה כדאי או לא כדאי לעשות ניתוח לייזר לשיפור הראייה. אבל
אני לא יכול בגלל שיש לי פריזמות, אמרו לי שאני לא יכול.
יש לך פריזמות, כלומר יש לך קרטוקונוס כנראה. קרטוקונוס כנראה. אוקיי, אז עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. מניסיון שיש לי עם מקרים כאלה, והם מקרים נדירים אבל הם קיימים, אם מתעקשים בסוף מתרגלים. זה קשה, משום שאתה אחרי כמה דקות אתה כבר מתחיל להרגיש את הכאב, נכון?
כן.
כן. ואם אתה עובר שלב מסוים ואתה כאילו עסוק, אתה מרגיש את זה פחות. אבל זה הדרך היחידה, או להרכיב עדשות, או לעשות, אתה צעיר, אבל לעשות ניתוח ולהחליף עדשות בעין. זה הצעה קצת דרסטית, אני לא בטוח שהרופא עיניים יסכימו, אבל אתה יודע שאנחנו עושים ניתוח קטרקט, אנחנו מחליפים את העדשה, והיום יש גם עדשות מולטיפוקליות, והיום יש גם עדשות תוריות, שהן עדשות שאפשר גם לסדר גם כשיש... גם כשיש צילינדר, אבל זו בעיה שהאפשרות לפתור אותה היא בעייתית. יש אפשרות, שאני לא יודעת כמה היא עוזרת לחלק מהאנשים, לקחת תרופות נגד כאבים נוירלגיים. כלומר, לקחת תרופה כמו ליריקה, שהיא תרופה שעוזרת בכאבים נוירופתיים, כי זה כאב שהוא מעין כאב עצבי. זה לא כאב, כן. של לחץ, כי גם שהפונים לא לוחצים, זה כואב. מספיק
אני,
שזה אני מונח...
רק, אני רק אקצר אותך ברשותך, אני פשוט... אני הייתי במרפאת כאב, גם בשיבה, והמליצו לי את כל מה שהמלצת. אני רק רוצה להסב את צומת לבך, שאובחן לי סינוסיטיס בכל הסינוסים, ובעיקר בצד ימין, אבל זה דו צדדי, וגם... הופכן לי אפידרמואיד ציסט, גם באזור הכואב, בגשר האף, מעל הגבה, הכל בצד ימין, בעיקר, אז חשבתי, תהיתי, אולי זה קשור.
אבל אם אתה לוקח אנטיביוטיקה, ואם אתה לוקח אנטי-היסטמיניקה, והסינוזיטיס משתפר, הכאב לא משתפר. כן. כי לדעתי, לדעתי, בוא נגיד לעניות דעתי, כי אני לא בטוח שאני צודק, הכאב שיש לך הוא לא קשור לסינוסיטיס ולדרמואיציסט.
כן.
אבל יכול מאוד להיות שכל האור אצלך וכל המערכת אצלך כל כך רגישה, ביחד עם מודעות, שזה מה שמפריע לך. אבל אני מכיר הרבה אנשים עם סינוסיטיס כרונית ועם דרמואיציסט ועם אקנה ועם כל הדברים האלה, שאין להם כאבים שמרכיבים משקפיים או משקפי שמש או זה. אצלך כן. כל זוג משקפיים, אפילו עם הפונים הכי עדינים, אפילו זה, הוא גורם לכאב מיד אחרי כמה דקות.
נכון.
שמכריח אותך להוריד את המשקפיים.
כן. טוב, אני מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב רז.
שבת שלום, להתראות.
שבת שלום ומבורך. כן, יש דברים שאנחנו לא יודעים מאיפה הם באים, ואנחנו לא יכולים להסביר אותם, אבל הם תופעות מוכרות, והם תופעות שהן די נדירות, אבל מוכרות וקיימות, ויש להם טיפולים שלפעמים עוזרים יותר, או לפעמים עוזרים פחות, ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור.
שלום.
אליהו, בגיל 80, אני מדבר איתך.
שלום אליהו.
כן, תראה, אני דיברתי איתך בערך לפני חודש, חודש בשבוע.
כן.
אני היה לי דום לב והתקף כן. לב. אני עירו אותי, אמר, בוא נקצר, עירו אותי, החיו אותי והייתי בלי הכרה כמעט זה. עכשיו אני צריך לעבור ניתוח על הפרוסטטה. עוד לא עבר 6 חודשים. קודם כל אמרו לי 6, עכשיו 4, כי אני סובל מהפרוסטטה ואני עושה את זה ניתוח הפרטי, למה אני עושה את זה בידוי. אסור לי לעשות את זה בחיתוך.
כן.
כי זה מסוכן. אז אני צריך להפסיק את הדלול דם 8 ימים לפני הזמן, ורק אני לוקח גם בלאפקס וגם אליקווין. את הבלאפקס אני צריך להפסיק 8 ימים, ואת אליקווין 3 ימים, ולקחת זריקות. עכשיו אומר לי אחרי הניתוח,
אתה צריך לקחת זריקות של קלקסן.
כן, עכשיו הוא אומר לי שאחרי ניתוח אני צריך, הוא לא יודע, יכול להיות 2 שבועות, יכול להיות 3, שאני צריך להמשיך עם הזריקות.
נכון.
כן, אני לא יודע אם זה מותר לי, דוקטור, פרופסור, כי אני סובל הרבה, אני לוקח הרבה, היה לי אירוע לבבי והכל, ואני מפחד, אני לא מפחד מהניתוח, מהכל.
תראה,
אני מפחד
תראה, אתה מפחד מדבר שהוא לא מפחיד. אתה הקלקסן הוא במקום הפלאביקס ובמקום האליקוויז. אתה מבין מה שהפלאביקס והאליקוויז עושים, עושה הפלאביקס. אז הוא מגן עליך נגד בעיה בלב. אבל את התשובה לכך, את התשובה לכך אתה צריך לבקש או מהמטולוג, רופא של דם, או מקרדיולוג שיסביר לך בדיוק איך לעבור.
אחד הפרופסור, הקרדיולוג אמר לי מותר לי.
נכון.
אני לא יודע, כן. הוא אמר לי שאתה יכול, כי אין ברירה. אני חייב לעשות את הניתוח הזה.
אם אין ברירה, תקשיב, רק שנייה, אליהו, רק תקשיב אליי.
כן.
הרבה מאוד אנשים לוקחים כדורים נגד קרישת דם. והרבה מאוד אנשים צריכים לעבור ניתוח דחוף. או ניתוח. ואז הטכניקה היא להעביר אותם לזריקות של קלקסן, להפסיק את הזריקה כמה שעות לפני הניתוח, לעשות את הניתוח, ואחרי הניתוח לחכות, להתחיל שוב עם קלקסן לכמה זמן, ולעבור שוב לכדורים. זה מה שעושים, זה בטוח, אין לך מה לדאוג.
והניתוח עצמו, הוא יכול לעזור לי לפרוסטטה, פרופסור?
בוודאי, הידוי, ניתוח בצורת הידוי, יש בו גם יתרון, כי למעשה הוא גם חוסם את כלי הדם. כלומר, הוא גם
אבל לא עושה אחרי זה עצירות?
עצירות אחרי הניתוח הזה? לא.
כן, לא, פרופסור, תן לי לשאול אותך שאלה. אני לקחתי את
הזריקה. אבל אתה צריך לשתות הרבה אחרי הניתוח, לשתות הרבה גם כדי להוציא הרבה שתן ולשטוף את כל הקרישים, וגם כדי שלא תהיה לך עצירות, אבל תמיד אפשר אחרי ניתוח לקחת איזשהו חומר שיעזור לך לרקח את פעולת המעיים.
על המעיין. פרופסור, אני לקחתי את הזריקה של החיסון רק ביום שני ב-16, כי חליתי קורונה בחודש 12. עכשיו רק עשיתי לפני זה. אני קצת לא מרגיש טוב. האם זה יכול להפריע לי לשריפה בשתן? פתאום אני קם בבוקר היום את השריפה בשתן.
לא, השריפה בשתן מתאימה יותר לדלקת או למשהו כזה. מכל התופעות של החיסונים הנדירות שישנן, צריבה בשתן היא לא אופיינית, בעיקר לא אצל אדם כמוך עם בעיות בדרכי השתן.
טוב, תודה פרופסור,
ותהיה בריא,
שבת שלום שיהיה לך.
שבת שלום והרבה בריאות. כן, מי איתנו, הלו? אומרים לי שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז מספרי הטלפון שלנו הם 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח, שאלות, תגובות, הערות, ל-054-70-103-70, 103-FM, 104.5-FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
כן, צהריים טובים, פרופסור רפי קרסו, מדבר יוסף.
שלום יוסף, ובן כמה יוסף?
78, עוד יומיים שלושה.
שיהיה בשעה טובה.
תודה. עכשיו שאלה, לאחרונה עברתי ניתוח דופלקס אורכי צווארי.
לא ניתוח, בדיקת אקו דופלר, כן.
עכשיו, הממצאים הם לפני, האם לקריא לך אותם?
תקריא לי אותם, אבל אנחנו, זה פעם ראשונה ואחרונה, כי אנחנו לא מפענחים בדיקות בטלפון, כי הבדיקות שלך וממצאי הבדיקה שלך לא כל כך מעניינים את כל מאזיננו. אבל אם אתה כבר על הקו, שוט.
עכשיו,
אל תקרא את הכל, תקרא כמה אחוזים בימין וכמה אחוזים בשמאל.
בסדר. יש לי ככה. האורק המשותף, האורק המשותף המרכזי, רבדים מעטים ללא יצרות משמעותית.
אוקיי, זה תקין, הלאה.
האורק הפנימי, רבדים תורשתיים, הסתייגות ניכרת, ללא יצרות משמעותית.
תמשיך.
אורק חיצוני, יצרות קלה. אורק בין חולייתי ללא הפרעה המודינמית.
המודינמית.
אורק תת-בריחי, שמאל. האורק המשותף, האורק המשותף המרכזי, רבדים מעטים, הסתייגות חלקית ללא יצרות משמעותית.
עד עכשיו זה כמו בחור צעיר.
כן, האורק הפנימי המקורב, רבדים רבים עם אקוסטי כבד, עם צל אקוסטי כבד, יצרות 91-99%.
זה לא טוב.
האורק הפנימי המרוחק, זרימה מופחתת. אורק חיצוני, יצרות בינונית. אורק בין חולייתי, זרימה מופחתת.
אוקיי, בוא תקשיב. בוא, אני לא רוצה להמשיך כי זה באמת מלא את כל המאזינים. כל חסימה של 90% היא חסימה שדורשת התייחסות. אני לא אומר ניתוח, אני אומר התייחסות. אז מה שאני מציע, ללכת לנוירולוג שעוסק בכלי דם, או לכירורג של כלי דם, שידריכו אותך איך להתקדם. אם זה מקום שאפשר לשים בו סטנט, אז לשים בו סטנט. אם זה מקום שאפשר, שכדאי לעשות ניתוח ולנקות את העורק, אז ניתוח ולנקות את העורק. אבל חסימה מעל 90% מחייבת התייחסות. התייחסות, לא תמיד פעילות.
השאלה שלי, האם זה בעול או שאני יכול לחכות עם זה קצת? כי יש לי הזמנה לבית חולים רמב״ם ל-14 לעשירי ל-MRA, למחלקת כלי דם.
אתה יודע, אתה שואל שאלה שכדי לענות עליך אני צריך להיות נביא. כי באופן, תשמע, אתה יהודי בן 78. עכשיו, כן. בגיל 78, סתימה תמיד יכולה להיות, אבל הסיכוי שהיא תהיה בחודשיים הקרובים שואפת לאפס, אבל היא לא אפס. כלומר, אני יכול להיות או חכם גדול או אידיוט גדול. כי אם במקרה, הרי אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, זה לא אומר, זה לא שזה לוקח חודשיים או שלושה או חמישה. אתה יכול תיאורטית לחיות שנה, שנה וחצי, ויכול להיות שיש לך את אותו ממצא כבר שנתיים ואתה לא יודע עליו.
הבנתי, פרופסור.
לכן תשובה כזאת אני לא יכול לתת לך.
הרופא שאל אותי גם, רופא כלי דם, האם יש, היה לך אירוע מוחי, אמרתי לו, עד כאן, בינתיים עוד לא היה, אבל אני מקווה גם שלא יהיה.
זה גם אפשר לראות ב-MRI של המוח, אם יש לפעמים, יש לנו אירועים מוחיים קטנטנים ואנחנו לא מודעים עליהם. האם יש לך גורמי סיכון, כמו סכרת, לחץ דם, שומנים גבוהים בדם?
לא במיוחד, לא.
לא, אז אוקיי. מה שלא יהיה, מה שאתה צריך לעשות זה להרים טלפון למקום שקבעו לך MRA. ולהגיד להם, לנדנד להם קצת, ולהגיד להם, תקשיבו, אם במקרה מתפנה לכם תור, אפילו בלילה, תודיעו לי, אני אגיע. כי לפעמים מה קורה? לפעמים מישהו חוטף קורונה, ויש לו תור לשבוע הבא, והוא מודיע שהוא לא יכול לבוא. או לפעמים מישהו נפל ושבר את הרגל ולא יכול לבוא. לפעמים קורים מצבים שאנשים קובעים להם תור למפרע, לזמן מוקדם, זמן מאוחר, וברגע האחרון, או חודש, שבוע קודם, קורה משהו שמעכב מהם ומונע ממלכת לבדיקה.
הבנתי.
ואז הם מזמינים מישהו אחר.
אני מודה לך מאוד, הפרופסור רפי קרסו, ושיהיה לך שבת שלום.
גם לך יוסף, הרבה בריאות.
תודה, תודה.
כן, בבקשה, מי איתנו על הקו? הלו? כן. הלו? כן? כן, בסדר גמור. אנחנו רק נגיד לכם שכלי דם של המוח, זאת בדיקה שמותר במרכאות שתהיה חסימה מסוימת לכולם עם שינויים תרשתיים הם שינויים שקשורים גם לגיל, גם למשקעים של כולסטרול, וגורמים להיצרות מסוימת של כלי דם. 90% זה כבר היצרות גדולה שצריכים להתייחס. אני אומר להתייחס, אני לא אומר לנתח, אני לא אומר לפתוח, תלוי גם באיזה עורק זה, אם זה עורק יותר גדול או יותר קטן, יותר חשוב או פחות חשוב, אבל להתייחס צריך, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
שלום, צהריים טובים, פרופסור יקר, מה שלומך? צהריים,
ברוך השם, יום יום, אם יש לי הכבוד.
שמי אופרה.
כן, אופרה.
ואני לאחר החיסון השני...
רק תגיד לי בת כמה את אופרה?
בת 74.
כן.
אחרי החיסון השני חלו לי שינויים פיזיולוגיים מהותיים מאוד. כמו לחץ דם וכל מיני כאלה, עשיתי הולטר, עשיתי כל מיני בדיקות שנתנו לי בעקבות זה, ולא מצאו שום דבר. אבל ללחץ דם התחלתי לקבל תרופות. ואני...
מתי עשית את החיסון השני?
בינואר.
ומתי התגלה לך לחץ דם?
ממש אחרי שבוע.
זה מאוד מוזר, כי לחץ דם זאת לא אחת התופעות של...
לא רק לחץ דם, דופק מואץ, עייפות, שישות, חוסר יכולת לטפס מדרגות, מה שהייתי פעם ממש רצה. אני הייתי...
תראי אופרה, רק שנייה. יכול להיות שזה קשור, יכול גם להיות שזה לא קשור. למה אני אומר שיכול להיות? אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, אני תמיד נותן את הדוגמה, הכלב נבח וירד גשם. והעובדה שאיך שהכלב נבח, מיד התחיל לרדת גשם. זאת עובדה. אבל רק שנייה, אופרה, אני אתן לך. תני לי רק לסיים את הרעיון ולהגיד לך שאני נפגש עם הרבה אנשים שפתאום, פתאום היו בריאים, ויום אחד עולה להם לחץ דם, יש להם חולשה במדרגות, יש להם תלונות כאלה. עכשיו בואי תחזרי, תמשיכי להגיד. אוקיי, יכול להיות אבל שזה קשור.
אוקיי, כן. השאלה היא כזאת. הרופא נתנה לי כדורים ללחץ דם, כדי ליטול אותם מיום יום.
כן.
ואני, לא יודעת, על פי דעתי בלבד, החלטתי שאני מבססת את זה ולוקחת יום כן, יום לא, והלחץ דם... כל יום אני בודקת תקין, האם זה בסדר או לא?
תראי, קודם כל אם הלחץ דם תקין, אז זה בסדר, אבל יכול מאוד
לא,
להיות
ש... לא, מותר לי לדלג על יום כן ויום לא?
אני אגיד תכף, בואי תקשיבי. יכול מאוד להיות שאם תפסיקי לגמרי, גם כן לחץ דם יהיה תקין. יכול להיות שעליית הלחץ דם היא עלייה זמנית הייתה, ולא עלייה קבועה. זה קורה לפעמים. אבל כדורים ללחץ דם בדרך כלל, יש כדורים... בואי נגיד את זה אחרת. יש כדורים שזמן ההשפעה שלהם הוא 6 שעות. ואז אנחנו צריכים לקחת 3 או 4 פעמים בשבוע. כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, יש אנטיביוטיקה שלוקחים פעם ביום, יש אנטיביוטיקה כמו אוגמנטין שלוקחים פעמיים ביום, יש אנטיביוטיקה כמו המשפחה של הפניצילינים, הפניברין, או אלה שלוקחים 4 פעמים או 3 פעמים ביום, כי זה תלוי כמה זמן הכדור נמצא ברמה טובה במחזור הדם. עכשיו,
אני קיבלתי אמולדופין.
כן, עכשיו, הכדור הזה, יש כדור רגיל של כמה מיליגרם?
5 מיליגרם.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאם לחץ הדם שלך ירד, יכול להיות ש... קודם כל, מה שקובע זה הלחץ דם, ולא מה שקובע זה מה שהרופא אמר. עכשיו, יכול מאוד להיות, זה גם תלוי בתפקוד הכליה שלך, ותלוי בהרבה דברים, לכמה זמן הכדור משפיע. אמלודיפין, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן הוא נמצא בדם, אבל בדרך כלל הכדורים האלה, כל הכדורים ללחץ דם, בדרך כלל, זמן חצי החיים שלהם הוא כזה, שצריכים לקחת אותם פעם ביום. יכול מאוד להיות שאני רק אומר, אני לא מציע לך, כי זה תצטרכי להתייעץ עם הרופא שלך, שאם תקחי כדור אחד ויומיים לא, לא יום כן יום לא, יום כן יומיים לא, עדיין לחץ הדם יהיה בסדר. את הכדור שיש לך, אפשר לחצות לשניים?
אני חושב שכן.
יש פס?
אני, איך שאני אסתכל, אני...
כי אם אפשר לחצות לשתיים, עדיף לקחת חצי כדור ביום, מאשר כדור יום כן ויום לא.
לא, אין פס.
אין פס, אז אי אפשר, אוקיי. בסדר, אז אבל... את יכולה לנסות לא לקחת יום כן ויומיים לא, ולבדוק ולראות אם לחץ הדם עולה או נשאר תקין.
זו בדיוק השאלה אליה התכוונתי.
כן, ויכול מאוד להיות, וכשהיה
גבוה... זאת אומרת, דרך ניסוי ותהייה?
רק דרך ניסוי ותהייה. איך הרי רופא מאזן אותך בלחץ דם? הוא נותן לך כדור, ואם את באה והוא רואה שעדיין לחץ הדם גבוה, או שהוא מעלה את מינון הכדור, או שהוא מוסיף כדור נוסף.
גם אני מודה עובד... לך מאוד.
כן. אוקיי.
מודה לך מאוד. תודה, תודה.
כל טוב, ביי. כל טוב. ביי. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני מדברת בקשר לאימי, בת 85.
כן.
היא נמצאת עם מטפלת בבית, מטפלת זרה. יש לנו כמה, אני אתן לך קצת רקע, היא לוקחת קרדילוק, אמולדופין, לנטון, קרטיה וציפרלקס.
כן.
עכשיו, בערב וקטור ופרווליפ, ולשינה אמביאן, בשילוב לפעמים, כל שלושה חודשים בונדורמין ואמביאן, מחליפים.
אוקיי, טוב מאוד.
היא מאוד מאוד עצבנית בתקופה האחרונה. יש דמנציה מתחילה, ככה אני רואה, במהלך היום היא בסדר, לפעמים יש התפרצויות של זעם, כלפי המטפלת, מטפלת מתלוננת, היא עושה לפעמים דברים, בוא נקרא לזה, לא הגיוניים, ואז היא חוזרת לעצמה. יש פגיעה בזיכרון הקצר, לא תמיד, אני רואה שיש התדרדרות בשנה וחצי האחרונות. דיברתי עם רופאת משפחה, והיא אמרה שבגלל שלוקחת כבר ציפרלקס תקופה ארוכה, שנים רבות, היא מציעה להחליף לה למירו בלילה. לא, מה שהיא מבקשת ככה. היא אומרת לי, בואי נעשה, כי גם יש בעיות הרדמות והתעוררות בלילה, למרות הכדורי שינה. מה שהיא מציעה, לקחת מירו בלילה, ובבוקר לקחת, איך היא קרא לזה? שנייה רגע, לוריוון. ולקחת בבוקר לוריוון. ולהפסיק עם הציפרלקס. עכשיו, מה שהיא אמרה לי, להתחיל להוריד לה את הציפרלקס לחצי כדור, היא כרגע הייתה לוקחת...
כדור שלם של 10 מיליגרם, כן.
נכון. אז מה שהיא אמרה, להפסיק לעשרה ימים, להוריד לחצי כדור את הציפרלקס.
וכמה לתת מירו? כי מירו הוא כדור
שעובדים מאוד. מירו גם חצי כדור בערב.
הייתי מתחיל ברבע כדור.
זאת אומרת, לקחת את האמביאן
עם רבע כדור? אמביאן עם רבע כדור של מירו, ולראות איך היא מגיבה, כי לפעמים מירו, יש אנשים שמרבע כדור ישנים שינה מאוד מאוד עמוקה. ויש אחרים שמרבע כדור לא ישנים בכלל. אז כדאי לבדוק לילה אחד או שניים, לראות איך היא מגיבה לרבע כדור, ואם זה בסדר, אפשר תמיד לעלות לחצי.
ומה אבל... קורה בבוקר? לקחת לוריוון?
אם היא באי שקט, אפשר לקחת לוריוון, אבל יש לה גם הלוצינציות? האם היא רואה דברים שלא קיימים לפעמים?
לא, לא.
כמו
לא.
דמויות, או כמו...
לא, 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 לא.
עכשיו, השעות היותר קשות שלה זה שעות אחר הצהריים, 5, 6, 4?
נראה לי שכן, כן.
כן. אלה השעות האופייניות. תראי, במקרה והיא תמשיך להיות באי שקט והיא תהיה אגרסיבית, אז צריך להוסיף לתרופות ממשפחה של התרופות הפסיכיאטריות, שאנחנו מוסיפים בכמויות מאוד מאוד קטנות לחולים עם דמנציה, שנמצאים במצבי אי שקט ואגרסיביות.
מה
שם? כי האגרסיביות באה לא מתוך רוע, אלא מתוך חרדה, או מתוך, כן.
האגרסיביות מתבטאת בזה, לדוגמה, שהמטפלת אומרת לה, לא לעשות ככה, נגיד דבר לא הגיוני, אז היא אומרת לה, לא, תעזבי אותי, זה בסדר, זה ככה, זה לא מה שאת אומרת, ואז היא כאילו מנסה להדוף את המטפלת, זה לא שהיא סתם פתאום אלימה. אז השאלה, מבחינת הפסקת... הטיפול הזה נראה לך...
נראה בסדר.
לקחת לו רבן ולעבור במקום ציפרלקס לקחת מירו בערב?
אפשר לקחת בהתחלה גם מירו וגם ציפרלקס, הרי זה לא... אם את מוסיפה עוד רבע מירו, ולוקחת לה, כמה זמן היא מקבלת ציפרלקס? בטח הרבה שנים.
שנים, כן.
אז את יכולה להמשיך עם הציפרלקס בהתחלה ולהוסיף לה רבע מירו ולראות מה קורה, ואחר כך לעלות לחצי מירו, ורק אז להתחיל להוריד. כי
לקחת... וההורדה של 10 ימים להוריד, לעבור לחצי כדור של 10 ימים, זה מספיק מבחינת הפסקה של ציפרלקס?
אם את מחליפה את זה במירו, כן. כי מירו גם כן מתחיל להשפיע ממש כאנטי דיכאוני, רק אחרי 3 שבועות, אבל במינון גדול. ומינון של חצי כדור הוא לא מינון מספיק כדי להיות אנטי חרדתי ואנטי דיכאוני. לכן, אם אנחנו מתחילים במירו, אז צריך להתחיל ברבע כדור, לעלות לחצי כדור, וצריכים לפחות להגיע ל-30 מיליגרם, שזה כדור אחד
כן, שלי. זה מה שהיא נתנה לי, הרופא, 30 מיליגרם. כן. אז זאת אומרת, אם אני מסכמת את זה ככה, שבשלב הזה, לתת לה את הרבע מירו בערב, בנוסף לציפרלקס, או להוריד
נכון,
את הציפרלקס
כן.
לחצי?
לא, בנוסף לציפרלקס את יכולה לתת לה. ומתי? היא לוקחת ציפרלקס שנים, ותראי, כן. אם היא בסדר, תעלי לחצי כדור של ציפרלקס, של מירו, ורק אחרי חו, אחרי 3 שבועות, תורידי חצי כדור של ציפרלקס.
ו10 ימים בהפסקה להוריד בהדרג...
עשרה ימים זה לא... זה בדרך כלל 20 יום. 3 שבועות זה הזמן עד שהתרופות האלה מתחילות להשפיע, ו3 שבועות עד שהן מפסיקות להשפיע. אז אם באמת את רוצה שלא תהיה חפיפה, אז רק אחרי 20 יום או 3 שבועות להתחיל להוריד.
להוריד
כן.
את הציפרלקס. והלוריבן זה תרופת מרשם, נכון?
לוריבן זה תופעת מרשם שמופיעה במיליגרם אחד ומתמכרים אליה. כלומר, אם זה יעזור לה, קחי בחשבון שבעוד 3 חודשים צריכים לתת לה כדור וחצי, ואחר כך 2 כדורים, כן, מתמכרים אליה.
אז מה ניתן להרגעה בבוקר?
באחד, מה יקרה אם האמא תתמכר בגיל 85 לכדור? זה לא סוף העולם, אם זה כדור שיעזור לה.
ככל שמתקדמים, אתה אומר שעולים במינונים, אז...
בסדר, אז מתחילים בחצי כדור של לוריבן, תראי מה הוא עושה לה.
אוקיי.
כן, ואם זה, אז אפשר בשלב מסוים, תראי, אם היא נכנסת לאגרסיביות ולתופעות כאלה, יש חשש שבעוד, שעם הזמן המצב יחמיר מבחינת האי שקט, ואז יצטרכו בין כה וכה להעביר אותה לתרופות ממשפחה של התרופות האנטי-פסיכוטיות שנותנים אותם לאנשים עם דמנציה בכמויות מאוד מאוד קטנות, יחסית למה שנותנים במצבים פסיכיאטריים.
הבנתי. אז את אומר, עכשיו אני יכולה להתחיל לוריבן בבוקר.
כן.
מירו, להתחיל ברבע כדור בערב.
רק תראי שהלוריבן לא ירדים אותה, כי לפעמים לוריבן מרדים, ואנחנו לא רוצים שהיא תישן ביום ותהיה ערה בלילה.
אפשר לקחת חצי כדור?
בוודאי, בוודאי. גם אפשר לחצות אותו. הלוריבן הוא כדור שניתן לחצות אותו.
אז אולי באמת נתחיל בחצי.
כן.
ואמרנו אותה, חצי כדור לוריבן בבוקר, מירו, רבע כדור להתחיל. במקביל לציפרלקס, ואחרי שהיא מגיעה לכדור שלם, אז ניתן להתחיל להפחית את הציפרלקס?
כן.
הבנתי.
קבלי, כדאי לקבל רק את האישור לזה מהרופאה, שתהיה מודעת כן. לזה.
בסדר.
טוב.
תודה רבה, פרופסור.
צער גידול הורים.
ממש, ואני גם בת יחידה, זה בכלל עוד יותר
לא, קשה. אבל זה שאת בת יחידה זה לא אומר, כי יש, יש אנשים... שיש להם 8 בנות ובנים ובנות ואחד
זה נופל על אחד
כן
בסדר גמור תודה פרופסור
כל טוב להתראות
רגע טוב פעם אחרת שאלה ככה שאלה לא לגבי הבן שלי לוקח למקטע אחרי
בן כמה הוא?
הוא בן 33 אחרי זה קרה בגיל 30 39 פעם ראשונה, הוא לוקח למקטל כבר מספר שנים ללא התקפים, הכל מאוזן, הכל תודה לאל בסדר, הוא מנסה עכשיו, הוא רוצה ללכת להתייעץ, כדי להוריד, אולי יש אפשרות להוריד את זה.
למה לא לקחת ריסק? כמה התקפים היו לו?
בעבר שהתחילו לתת לו את זה, היו לו בערך זה 4.
אני לא, תראי, הוא יכול ללכת לרופא, והרופא ידריך אותו איך להוריד את זה. אין בעיה, אבל... אבל תראי, אם הוא היה בא אליי, הייתי, אני סתם אומר, אני לא מזמין אותו לבוא כי אני לא זה, אני הייתי מציע לו לא להוריד את הכדורים. למה? הוא יוריד את הכדורים, וחס וחלילה, תהיה לו אחר כך התקפה. אז הוא יצטרך להתחיל עוד פעם את הכדורים, ואולי במינון יותר גדול, ואז הוא לא יוכל לנהוג, ואז יגביל אותו בהרבה דברים, וזה יגרום לעצמו להיות עם, 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 עם רוח נפשית שפופה. על המקטל זה כדור קל, זה כדור מעודן, זה לא כדור חזק, זה כדור שהוא מאוזן איתו 3 שנים או 4 שנים. אני לא הייתי מפסיק אותו, הייתי ממשיך אותו. הוא יוכל גם
אין מניעה לקחת אותו לפוראבר.
אין מניעה לקחת אותו פוראבר. יש הרבה מאוד אנשים שלוקחים אותו פוראבר, ביחד עם עוד כדורים נוספים פוראבר לאותה מטרה. כן, אבל אני הייתי מציע לו...
הרופא שלח אותו לעשות EEG...
אבל ה-EEG שלו, גם אם ה-EEG יהיה תקין, ה-EEG יהיה תקין תחת כיסוי של המקטל.
כן, נכון.
ואני לא הייתי מציע להפסיק.
אוקיי, גם אני
הייתי... כי זה לא, אם היית אומרת, תקשיבי, הוא עבר ניתוח במוח, או תגידי, הוא עבר איזה אירוע או משהו, או שהיה לו מכת חום, או שהיה לו דלקת קרום המוח, אבל היה לו התקף שהגיע באופן ספונטני, נכון?
כן, בגיל מאוחר מאוד.
כן, בסדר, באופן ספונטני. זה אומר שיש לו מוח עם רגישות מסוימת. אז יכול מאוד להיות שהוא ירגיש טוב, אבל אחרי איזה שנה ייכנס לסטרס, יהיה בתנאים לא טובים, יהיה לו שפעת עם חום גבוה, יהיו גורמים אחרים, ייכנס
לתקף. בגיל שנה היה לו פרקוסים אחרי חיסון.
אוקיי, אז זה רק מראה לרגישות של הגוף שלו. אוקיי.
תודה.
אני מציע לו להמשיך עם הכדורים האלה, בואי נגיד עד 110, אחר כך אנחנו נדבר.
אני אתן לו לשמוע אותך.
כן, כן.
תודה רבה, פרופסור.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום, זהו רבותיי, הטלפונים שלנו למי שרוצה לענות לשידור בשעה השנייה, כשהצוות הנהדר שלי מחכה לטלפונים שלכם, הוא 1-900-722-103, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, בנושא רפואה, גוף, נפש, מה שאתם רוצים. חוץ מספורט ופוליטיקה כמובן. זהו, אנחנו עם אותו צוות נהדר, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל ג'וני דוב, האחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור, וניתן גם לשלוח הערות ושאלות בהודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר רפי, אני בן 75.
רפי?
כן.
יש לך שם יפה, רפי.
תודה, תודה, גם לך, פרופסור
כן,
קרסו.
כן, מעניין למה, כן. כן, רפי.
תודה, אני רוצה להתקיים איתך בנושא של אוסטאופורוזיס.
כן.
אני נטלתי כדור אקטונל אחת לחודש, במשך כמה שנים. הרופא שלי בשלב מסוים אמר לי, שאחרי 5 שנים צריך לעשות הפסקה, ואני כבר בהפסקה כשנה וחצי.
כן.
אני לוקח עכשיו רק את הכדור סידן אחד ביום, ויש לי שתי שאלות, האם להמשיך...
אתה לא לוקח ויטמין D?
סליחה?
אתה לא לוקח ויטמין D?
אני לוקח ויטמין D 2000 כל יום, חמש.
לא, אתה אמרת שאתה לוקח רק סידן, 2000 כל יום זה כמות יפה, בסדר, כמות טובה, בסדר.
סליחה?
לא, לא, זה בסדר, אני אמרת לי שאתה לוקח רק כדור סידן אחד ביום, ושאלתי על ויטמין D, ואז אמרת שאתה לוקח גם ויטמין D, וזה בסדר.
גם ויטמין D, בכדור סידן יש גם D3, 200 מיליגרם.
כן, אני יודע, כן.
אז אני כבר לוקח למעשה 2200 ליום.
כן, זה בסדר גמור, גם אם תיקח 3000 זה גם בסדר. אוקיי.
אוקיי.
מה השאלה?
עכשיו, שאלתי היא האם לחזור לאקטונל, והאם לקחת כדור סידן אחד או אולי שניים, כי שם כתוב שאפשר לקחת שניים.
כן, השאלה לגבי...
אני רוצה להציג לך, אבל את התמונה
של... בבקשה, בבקשה,
בבקשה. עשיתי לפני כחודש ציפות העצם. אז יש פה שני פרמטרים, אחד עמוד שדרה ואחד צוואר. עכשיו, בעמוד שדרה יש לי פה שיפור של 11%, change versus previous, 11%, ה-BND הוא 0.960.
לא, לא, אל תתחיל לקרוא לי okay. את כל הבדיקה, מה שחשוב לי רק, זה, יש שם גם מספר עם מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3.
ערך ה-T-score, מינוס 1.8.
זה בסדר.
זאת אומרת, זה עלה מעל... ל-2.5 וזה כבר לא נטייה לירידה במסת העצם כזו. עכשיו אבל בבדיקה שנייה התמונה היא הפוכה. בצוואר התמונה היא הפוכה. שם צ'נג' ונסוס פריוס זהו מינוס 4.9, ערך הסקור בבדיקה זו הינו מינוס 2.7.
אוקיי, סך הכל עדיין יש לך אוסטאופורוזיס ועדיין אתה צריך להמשיך טיפול. השאלה היא, אם... וזה רופא אנדוקרינולוג צריך לראות את הבדיקות ולראות אותך ואולי לעשות לך איסוף שתן לסידן ואיסוף שתן לנטרן ולדברים נוספים ולראות אם אתה צריך להמשיך אם אתה צריך להמשיך בצורה זו או אולי אתה צריך לקבל פעם בחצי שנה אינפוזיה או אולי לחדש את האקטונל פעם בחודש. אבל זה צריך לראות אותך, צריך לראות את הבדיקות, צריך לשלוח אותך לבדיקות דם, יש גם בדיקה שנקראת CTA, שזה בדיקה של התשחלוף של עצם, שאומנם היא בדיקה פרטית שנעשית באופן פרטי, אבל המחיר הוא לא בשמיים, זו בדיקה שעולה 100, 200, משהו, 100 שקל או משהו כזה.
איזה בדיקה הזאת ברשותך אני רוצה לרשום?
CTA.
CTL.
A, אמריקה,
A. CTA.
זו בדיקה שבודקת את השחלוף של העצם. והיא בדיקה שיכולה... איפה אתה גר?
בתל אביב.
עושים אותה באיכילוב, בקומה 11, בבניין, במעבדה אנדוקרינית, ועם הפניה...
זאת בדיקת שתן?
לא, בדיקת דם. בדיקת דם.
בדיקת דם. אבל עכשיו אני רוצה לשאול מה... או יש פה משהו מעניין, איך זה יכול להיות... שזה הלך בכיוונים הפוכים. בעמוד השדרה יש פה שיפור משמעותי, ואילו בסבר יש הרעה משמעותית.
נשגבות דרכי הבורא. לא, יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל תשמע, יכול להיות למשל שאתה התחלת ללכת ברגל יותר, לדוגמה אני נותן לך.
אני עולה מדרגות, יכול להיות שזה משפיע על משהו.
או אתה עולה מדרגות או אתה יורד מדרגות. אוקיי, זה ודאי משפיע לטובה.
על מה משפיע עלייה במדרגות? על מה?
בעיקר על הגב התחתון, בעיקר על הגב התחתון. עכשיו, מה שאני גם מציע לפעמים, לדלג במדרגות, בעיקר בירידה מהמדרגות לדלג. עכשיו, צריכים פה להיות מאוד זהירים, כי בגיל 75, בגיל 75 לדלג שלא טיפול. אז לדלג אולי ולהחזיק בידית, במעקה, או משהו כזה. אבל הדילוג הזה, והתנועה, והוויברציות, והקיפוצים האלה, או לקפוץ במקום, הם דברים שמחזקים את ה... את ה, את עמוד השדרה. עכשיו, ככל שאתה, שהוויברציה היא יותר נמוכה, אז ההחלמה היא יותר טובה. עכשיו, גם קצב השינוי של הצוואר וקצב השינוי של ה, של עמוד השדרה, במקומות שונים הוא שונה. לא תמיד אנחנו יודעים. זה, זה דבר ש, זה מה שאמרתי לך, זאת שיכולה להיות הסיבה. לא בטוח שזאת הסיבה, כי ישנן סיבות נוספות. שלא את כולן אנחנו גם, אגב, יודעים. אנחנו גם לא יודעים למה זה לא אותו דבר ברגל ובגב. ואנחנו לא יודעים למה בגב, אם תראה בבדיקת צפיפות עצם, כתוב L1, L2, L2, L3, L3, L4. כלומר, יש לך, זה פרוט למישורים שונים של עמוד השדרה. אז למה במקום אחד זה יותר, במקום אחד זה פחות? ככה זה.
כן. הואיל ודיברת למעשה על פעילות גופנית מסוימת, האם יש איזה שהם תרגילים לשיפור המצב בצוואר?
ודאי, ודאי, ודאי. לצוואר, קודם כל תנועתיות של הצוואר.
כן? מה זה, מה?
תנועתיות, תנועות.
תנועתיות, כן.
כן, אבל ועכשיו, מה שגם עוזר מאוד, זה תרגילים יותר, איך לקרוא לזה? לא הידרוסטטים. עם לחץ עצמי, כלומר, תנסה אתה למתוח ולהוריד את הצוואר, תדע, הדבר הכי טוב הוא לראות תרגילים לאוסטופורוזיס באינטרנט.
שמאלה וימינה, כאילו להזיז את הראש?
כן, גם ככה אתה תקבל טווח תנועה, אבל תעשה את זה בישיבה, כדי שלא תהיה לך סחרחורת, כי יש שינויים בעמוד השדרה בגיל 75. ואם אתה תעשה את זה במידה, אתה יכול להרגיש סחרחורת, ולא בצורה, לא בצורה אלימה, אלא בעדינות. עד הגבול של הכאב, ואז תראה שלאט לאט אתה יכול להזיז את הראש טיפה יותר ימינה וטיפה יותר שמאלה. כלומר, תנועתיות של המקום היא גם משפרת את זהו. אבל הדרך הטובה ביותר היא כמובן, אתה יכול להוסיף גם סידן בתזונה, אתה יכול להוסיף מוצרי חלב, אתה יכול להוסיף סומסום, אתה יכול להוסיף סרדינים.
על יתרונות הסומסום, כן? לקחתי
לתשומת מידי. כן, אתה יכול להוסיף סרדינים. אלה דברים שמכילים הרבה סידן. סרדינים, יש לזה גם אלפא אומגה 3, אז זה עוד רווח נוסף לזה.
האם כדור סידן אחד מספיק, או אולי לקחת שניים ביום?
תראה, השאלה היא כמה מוצרי חלב או מוצרים, אנחנו צריכים שיהיה לנו 1.5-1.6 גרם של סידן ביום. בכדור של הקטון, בכדור סידן יש בין 500 ל-600 מיליגרם סידן. אז למעשה אתה יכול לקחת 2.5 כדורים, למעשה. אבל אתה שותה חלב, אתה אוכל מוצרי חלב, אתה אוכל סומסום, אתה אוכל טחינה. אז מעט. אז זה כדאי באמת שאתה הולך לאנדוקרינולוג להתייעץ עם עם התזונאית שלהם, להביא בדיוק רשימה של הדברים שאתה אוכל יותר או פחות, והיא תדריך אותך אם לקחת את זה. עכשיו תוסיף גם ויטמין, אתה יכול לרכוש סידן, סליחה, אתה יכול לרכוש ויטמין D, יש כדורים של 1000 מיליגרם ביחד עם ויטמין K2.
יש לי עכשיו כדורים, יש לי עכשיו טיפות שכל טיפה היא 1000. עוד לא התחלתי לקחת את זה.
אוקיי, אז זה אותו דבר, אז אתה יכול לקחת שתי טיפות, או ולבקש לרכוש ויטמין K2. שים לב, ויטמין K2 ולא K.
הבנתי.
והוא עוזר לויטמין D להטמיע את הסידן בעצמות.
זה מאוד חשוב. יש בעיה, אני יודע שיש בעיה של הטמעה, לפעמים לוקחים כדורים, וזה לא נספק.
נכון, אם אתה גם סובל מצרבת, ואתה לוקח תרופות נגד צרבת, ואתה מנטרל את החומציות של הקיבה, אתה מפריע לספיגת הסידן. אם אתה לוקח את כדור הסידן ביחד עם ארוחה חלבית, אתה מונע מספיגה של כל הסידן הפוטנציאלי, ואתה מסופק פחות.
כן, את הסידן צריך לקחת על קיבה חומצית.
לא, כן, כן. או עם מיץ תפוזים, או עם מיץ תפוזים, או עם מיץ עגבניות, או כל מקום, משהו שהוא קצת חומצי, אז הוא נספג יותר טוב.
אוקיי, מאוד מודה לך, עזרת לי, טוב. ושבת שלום לך.
כל טוב, טוב, רפי, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום, פרופסור קרסו, מדברת שושי מפתח תקווה.
כן, שושי.
בקשר לבעלי.
בן כמה בעלך?
בן 73.
כן, ומה השאלה?
השאלה היא כך, אנחנו מתלבטים בקשר לחיסון, בינואר הוא עשה חיסון אחד, ויומיים לפני שקיבל את השני הוא היה מעומד קורונה, ומאז, ולא עשה את החיסון השני. עכשיו אנחנו כל כך מתלבטים, ואין לנו, אף אחד לא יכול לתת לנו תשובה, כן או לא, אם הוא יעשה חיסון שני.
מתי הוא היה מעומד קורונה?
מה?
מתי הוא עומד בקורונה?
ב-17 לינואר.
נו, אז שיקבל חיסון שלישי, הוא יקבל עכשיו חיסון, זה יהיה כמו חיסון שני, אבל זה יהיה כמו חיסון שלישי, כי מחלת קורונה היא כמו חיסון.
אבל יש לי עוד שאלה, פרופסור קרסו, אתמול הוא עשה סרולוגית, שלחתי אותו לעשות את הסרולוגיה.
למה?
היה לו כך כתוב, מתחת לשלו, אנחנו לא מבינים את זה, בגלל זה התקשרתי. יש לו, יצא לו 139.
נקודה
0.00, והם אומרים מ-22 זה מתחיל.
כן, אז הוא אומר, יש לו נוגדנים.
אז מה אתה אומר, כדאי, כן, שיעשה?
תראי, אם יש לו 139, אני מציע שהוא יכול, עקרונית הוא יכול לעשות.
אוקיי, אנחנו
רוצים. אבל הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה יהיו רמת הנוגדנים שלו בעוד 3 חודשים. אז הוא יבדוק עוד פעם נוגדנים בעוד 5 חודשים, ואם הם יהיו נמוכים, אז הוא יעשה. את מבינה מה שאני אומר?
מבינה, אני למשל, אתה נתן לי תשובה מאוד מאוד טובה, אבל עדיין אנחנו בספק אם כן, כי הוא קצת הוא סובל מהלב, ויש לו כזה קצת, הוא קצת חושש לעשות את החיסון השני.
אם הוא חושש אז שלא יעשה, ויחכה עוד 3 חודשים, ויבדוק שוב נוגדנים.
יש לו נוגדנים כשום, אתה אומר.
אם הוא חושש, אני לא אוהב ללכת שגוף חושש.
נכון, אתה
צודק. אז תדחו את הבדיקה, עוד 3 חודשים יהיו גם חיסונים. שיעשה ביקורת של נוגדנים בעוד 3 חודשים. אם יש לו נוגדנים ברמה גבוהה, אז שלא יעשה. אם יש לו נוגדנים ברמה נמוכה, שכן יעשה. אבל אני...
אבל כרגע 139 זה טוב?
זה טוב, זה טוב.
טוב, אוקיי, זה נהדר. תשובה נהדרת, עניינית.
עכשיו אני רק רוצה להגיד לך שאני לא בדקתי נוגדנים, למרות שאני יכול לבדוק נוגדנים בקלות, משום שאמרתי, אוקיי, יש לי נוגדנים גבוהים, אז מה, אולי הם ירדו בעוד חודש, אולי הם ירדו בעוד שבועיים.
נכון, אז זה נכון, אתה צודק בהחלט.
אבל אם הוא חושש, זאת התשובה, אם הוא חושש שלא יעשה, שיבדוק בעוד 3 חודשים או 5 חודשים, ואם הרמה תהיה נמוכה, אז אוקיי?
עכשיו הבערה שיש עכשיו, העליות האלה והפחד שמסתובב כל כך הרבה.
איזה בערה?
נכון.
לא, 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 לא הבנתי מה שאת אומרת. מה שמסתובב, תחזרי על...
זו שכל יום יש עלייה בחולים. יש המון חולים עכשיו.
נכון. מה שלא יהיה צריך להיזהר. כי יש אנשים שהיו חולים בקורונה ונדבקו פעם שנייה.
נכון, נכון.
אז צריך להיזהר, זה לא, אנחנו בגילאים האלה, בגילאים 70, 60 פלוס 70, צריך להיזהר.
נכון.
לא להתחבק עם הנכדים, לא להתחבק עם הקטנטנים.
נכון.
לעטות מסכות, להתרחק ממקומות ציבוריים, כן?
אוקיי. אוקיי, תודה. הוא יושן עם מסכה לפעמים, פרופסור.
לא, זה לישון עם מסכה בבית על ידך זה מיותר לחלוטין.
נכון, תודה לך.
לא, כשאתם בבית לבד, אתם לא צריכים לא מסכה ולא כלום. אין שום סיבה לישון עם מסכה.
פרופסור קרז, אתמול עשיתי חיסון.
טוב עשית.
ועשיתי כבר.
טוב עשית, שושי.
תודה,
אבל פרופסור. אין צורך לישון עם מסכה ואין צורך לרחוץ ידיים עם אלכוג'ל כל 5 דקות.
תודה.
כל טוב, כל טוב.
שלום, ביי.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום, דוקטור קראטו.
מדבר.
היי, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר. עם מי אני?
שמי עדי, אני בת 29.
כן.
ואני בעצם מתמודדת עם ליקובקטר. אני סבלתי מליקובקטר לפני כ3-4 שנים, ולא לקחתי טיפול עד עכשיו, עד לפני שבועיים. סבלתי לפני שבועיים מסריפה בבטן, מכאבים עזים, הגעתי לרופאה, נתנה לי תהליך של טיפול, התחלנו, אני אלרגית לפניצילין. נתנה לי טיפול מתאים, אני לוקחת אותו כבר מזה שבוע.
אוקיי.
שזה 16 כדורים ביום, שטיפול שאני אגיד לך גם את התרופות.
לא חשוב, התרופות הן אותן תרופות, זה קרין וזה אומפרדקס או נקסיום, לא משנה מה התרופות.
נקסיום, כן. אני לקחתי את התרופה מזה שבוע, ככה באמת בניסיון רב, אני עם כאבי ראש עזים, עם נשירה לא נורמלית בשיער, שגם הייתי אצל הרופאה בשנית, הראיתי לתמונות שהנשירה היא...
אבל נשירת השיער לא קשורה לאנטיביוטיקה של ההליקובקטר.
זה לא משהו שהוא יכול להיות כתוצאה מכל ה...
כמה אנטיביוטיקה את לוקחת? כמה זמן את לוקחת אנטיביוטיקה?
אני לוקחת שבוע, 16...
נו, משבוע תהיה לך פתאום נשירה מההליקובקטר?
אז אוקיי.
חפשי סיבה אחרת לנשירה.
אוקיי, עכשיו...
לא הייתה לך נשירה, רגע אחד, עדי, לא הייתה לך נשירה קודם?
אף פעם. מהרגע שהתחלתי ליטול את הכדורים, ניתה לי נשירה מטורפת, זה לא רגיל. פשוט כמות של שיער נושרת לי על היד. מאז שהתחלתי עם הכדורים.
אז אם כך, קודם כל כדאי כבר להמשיך, יש לך לעוד 4-5 ימים את הכדורים לקחת, נכון?
נכון.
אז תגמרי עם הכדורים אם את כבר בזהו, ולאחר מכן, תקני, יש לכל חברות התוספי תזונה, תוספי תזונה לשיער.
אוקיי.
או רוץ את שער, או מולטיאר. או משהו לשיער שיש לכל תוספי המזון, לכל חברות תוספי המזון, ששם יש כל מיני מרכיבים שבדרך כלל יכולים להיות חסרים אצל אנשים שיש להם נשירת שיער. לא היו לך שינויים הורמונליים, עדי?
שינויים הורמונליים?
בשבועיים האחרונים? לא. אוקיי.
לא. אבל יש משהו שחשוב לי להדגיש, הייתי עבודת טיפול בין הימים האלה, אז הלכתי גם לעוד רופא, אז הוא המליץ לי להפסיק עם התרופה, מהסיבה שבתרופה רשום, בנקסיום, רשום שאחד מאלף נשירת שיער רבה. זאת אומרת שאם יש לי את
ה... אז תעברי לאומפרדקס, או תעברי למשהו אחר, לקונטרלוק.
לא להמשיך עם הנקסיום.
זה אני לא אומר לך. אני אומר לך, תבקשי שיחליפו לך את הנקסיום לכדור אחר. לא נראה לי שזה מזה, כי זה נדיר, אבל אוקיי, אבל תבקשי.
אוקיי, אז אתה אומר להמשיך עם הטיפול.
בוודאי, לגמור אותו עוד 4 ימים, אחרת לא עשית כלום. אחרת גם הפסד את ה... גם לא הזקת להליקובקטר שימשיך לחגוג, וגם איבדת את השיער, אם זה קשור. אני לא חושב שזה קשור, אבל אי אפשר לדעת.
אוקיי, בסדר גמור. אוקיי.
טוב.
תודה רבה לך.
כל טוב, עדי.
תודה לך, שבת שלום.
בבקשה, שבת שלום. ומי איתנו על הקו? הלו? כן, יש לי פה הרבה אנשים פונים אלינו, וקיבלנו 10 שאלות לגבי שילוב של חיסון של שלווקת חוגרת, או הרפס זוסטר, ביחד עם החיסון לקורונה. אז כפי שאמרתי כבר בהזדמנות אחרת ובקונוטציה אחרת, ובקורלציה אחרת ובקונוטציה אחרת, אין שום קשר בין החיסונים. אני לא הייתי מקבל באותו יום את שני החיסונים, אבל אם עוברים 3 שבועות בין חיסון לחיסון, אין שום בעיה. חיסון לשלווקת חוגרת הוא מאוד מאוד חשוב, חיסון לקורונה הוא מאוד מאוד חשוב, עכשיו צו השעה זה קורונה, תקבלו את הקורונה, חכו שלושה שבועות, ותקבלו את החיסון לשלווקת חוגרת. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום, מדבר יוני בבקשה.
כן יוני, אני איתך.
אני בן 72.
כן.
לפני איזה חודשיים, שלושה חודשים, היה לי בעיה של אצבע קופצת.
אצבע קופצת, כלומר שניסית לפתוח אותה, היא לא נפתחה, ואז טרק היא כמו קפצה.
נכון, היא קופצת.
מה שנקרא טריגר פינגר, כן.
בדיוק, טריגר פינגר. עכשיו, היה לי ביד ימין לפני 20 ומשהו שנים, עשיתי בוולפסון, ואחרי כמה זמן זה הסתדר. לפני איזה 3-4 חודשים עשיתי באסותא, גם כניתוח, ומאז אני לא יכול לפתוח את הידיים, בשני הידיים, זה עבר לי, אני לא יודע אם זה קשור לניתוח. אני הלכתי לרופא עוד הפעם, הוא אומר לי שזה לא קשור לניתוח שאני עברתי.
רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, דקה, יוני, 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 תן לי רק דקה, אני לא הבנתי מה שקרה. אתה עברת ניתוח ביד אחד וקרה לך משהו ביד השנייה, מה הקשר?
יכול להיות שאין קשר, אבל אני עכשיו שני הידיים אני לא יכול לפתוח ולסגור את האצבעות, כואבות והאצבעות, אני לא יכול לפתוח ולסגור.
זה כל האצבעות או זה אצבע אחת?
כל האצבעות של שני הידיים.
אז זה מחלה ראומטית, זה לא קשור לטריגר פינגר.
יכול להיות, בטוח.
אוקיי, אני אמרו לי לעשות EMG. תגיד לי, אני רוצה לברר, האצבעות קשה לך לפתוח את האצבעות בשתי הידיים?
קשה לפתוח, אבל כשאני פותח וסוגר אני מרגיש כאבים.
אוקיי, עכשיו תגיד לי עוד משהו, בבוקר זה יותר גרוע?
כן, יותר גרוע הרבה בבוקר.
ואם אתה שם את הידיים במים חמים ועושה קצת תנועות, זה משתפר?
לא עשיתי את זה.
אוקיי, אז תקשיב אליי, מה שיש לך לא קשור לטריגר פינגר. מה שיש אוקיי. לך קשור לבעיה של המפרקים הקטנים בידיים. וזה יכול להתאים למחלה ראומטית, אתה צריך ראומטולוג, אתה לא צריך כירורג של כף יד.
לא, שלחו אותי לעשות בדיקה במכון מור, אבל נתנו לי לסוף אוקטובר.
איזה בדיקה?
EMG.
אבל זאת לא בעיה של EMG, הבעיה היא של כאבים, היא לא של חולשה, היא של כאבים בכפות הידיים.
לא, זה לא חולשה, זה לא חולשה, זה כאבים.
אז אין מה לעשות EMG. EMG יהיה תקין, מה שלא תקין זה הכאבים שיש לך בבוקר, זה נקרא גם morning stiffness או קישיון בוקר, ויש לך את זה בכל האצבעות הקטנות שלה, בכל המפרקים הקטנים של הידיים, וזה
בכל
מתאים,
האצבעות בשני הידיים.
וזה מתאים למחלה ראומטית או למחלת פרקים של הפרקים הקטנים, ורופא ראומטולוג יוכל לעזור לך, זו בעיה ראומטולוגית. זה לא בעיה נוירולוגית, אין שום סיבה לעשות EMG. אתה יכול לעשות את הבדיקה, היא לא נעימה והיא תהיה תקינה. אבל יש לך את זה בכל האצבעות, בימים קרים או במיזוג אוויר זה יכול להיות יותר גרוע, במים חמים זה יהיה יותר טוב, בבוקר אתה קם קשה לך עם כאבים חזקים, ובמשך נכון. היום שאתה עושה תנועות זה קצת משתחרר אבל עדיין כואב.
נכון.
וזה מחלה וזה לא קשור לטריגר פינגר.
עכשיו ביד שמאל הכאב כבר כאילו עבר אפילו את כף היד לפעמים, עכשיו למשל לא כואב לי מעבר לכף היד, אבל היו ימים שגם הכאב כאילו עבר לי מעבר לכף היד.
כן, אתה נמצא רוב היום במיזוג אוויר?
לא, רק בערבים, מ3-4 שנים הגיע הביתה אז אני במיזוג אוויר.
תשמע, אני מציע לך, מחר בבוקר איך שאתה קם, תפתח את שים את הידיים קצת במים חמים, ותראה שזה ישתפר לך הרבה יותר, ואם יש לך עכשיו כאבים, שים את הידיים, תיתן למים חמים קצת, לשטוף לך את הידיים, ותראה שזה ישחרר לך, לא ירפא את זה, אבל ישחרר לך. ומדובר...
פרופסור, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני לא יודע אם יש קשר, מישהו שראה אותי, שסיפרתי לו, אז הוא אומר שזה גם קרה לו, ולמה זה קרה לו? בגלל שהוא לוקח, גם אני לוקח כדורים נגד קולסטרול בדם, אז נתנו לי איזה כדור זוטופר, לא אני שכחתי את שם של הכדור להורדת קולוסטרול, זוטופן,
תראה, כאבים, כאבי שרירים כתוצאה, לך יש כאבי פרקים, כן. אין לך כאבי שרירים, יש לך כאבים בפרקים הקטנים של הידיים. כאבי שרירים יכולים להיות לפעמים כתוצאה מסטטינים, מאותן תרופות להורדת קולסטרול. אבל מה שיש לחבר שלך או מה שהיה לו זה לא קשור. אני חושב שמה שיש לך אתה צריך לפנות לראומטולוג, ותשים לב שזה מאוד מאוד אופייני. מה שאתה מתאר מאוד אופייני למחלה של פרקים קטנים, למחלה ראומטית.
זהו. אני הבנתי דוקטור, רק אני רוצה להיות בטוח, מישהו שעבר את זה, גם כמוני, עבר מעקפים, ויש לו קולסטרול בדם, נתנו לו כדור, אני עכשיו החלפתי את זה לליפיטור, אבל לפני זה לקחתי איזה כדור, שכחתי את הזוטופק, פסיוטקס, שכחתי את שם הכדור, ואמר לי שהכדור הזה, הוא הרס לו את השרירים, וכשהוא הולך לשירותים, אז יוצא לו חתיכות של שריר מהשתן.
לא, 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 זה יכול... לא, עזוב, זה, החבר שלך יש לו פנטזיות גדולות, אי אפשר לראות חתיכות של שריר בצואה או בשתן, זה פנטזיה מאוד 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 שלא קיימת, לא קיימת.
מה שהוא רואה,
אולי
יש לו, אולי
מה שהוא רואה בצואה זה אוכל לא מעוקל.
לא, בשתן אמר יוצא לו חתיכות שבגלל שהכדור הזה שהוא לקח, זה פורר לו את השריר.
לא קשור לכדור, שתגיד לחבר שלך שילך לאורולוג אם יש לו גושים בשתן, שזה לא...
אני רוצה לרשום את זה, רופא שאמרת לי לגשת אליו.
אוקיי, בוא תרשום.
כן.
ראומטולוג.
ראומטולוג.
פולוג או רופא פרקים.
פרקים. אוקיי, בסדר, אני זה לא שייך לרופא של כף היד, נכון?
לא, זה לא שייך לכירורג של כף יד. כירורג של כף יד זה כשאצבע אחת נתפסת, או טריגר פינגר, וזה משהו אחר לגמרי, אבל משהו מופיע בשתי הידיים.
כאילו זה הכוונה, זה ראומטיזם, כן?
בדיוק, בדיוק. זה סוג של ראומטיזם.
תודה, פרופסור.
לאמא או לאבא שלך היו רומטיזם בידיים?
לאבא ולאמא אני לא זוכר דבר כזה. נפטרו לפני הרבה 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 שנים, אבל אני לא זוכר דבר כזה.
אוקיי, בסדר. אין ספק שזה מה שיש לך, ואין ספק שזה לא קשור לסטטינים, ואין ספק
ש... ויש לזה כאילו טיפול, אם אני הולך לרומטולוג,
יש לזה טיפולים, יש לזה גם כל מיני סוגים של כטיפולים, גם טיפולים פיזיקליים לפעמים, באמבטיות של פרפין לפעמים, לפעמים בכדורים אנטי-דלקתיים, לפעמים צריכים גם קודם לעשות בדיקת דם, בדיקות דם סרולוגיות, לא לסרולוגיה של קורונה, אלא לסרולוגיה של מחלות ראומטיות, וצריך להבחן קודם את סוג המחלה, כי מחלת פרקים זה שם כללי, ויש עוד שמות פרטיים לכל סוג וסוג של מחלה. לראות אם זה אוסטוארטריטיס, או רומטואיד ארטריטיס, או פוליארטריטיס, או אולי זה קשור לדברים אחרים. רופא פרקים יגיע גם להבחנה, גם ייתן לך טיפול, לא קשור לכדורים לקולסטרול, ולא קשור לניתוח שעברת.
טוב, אתה הרגעת אותי, כי אני רציתי להפסיק לקחת את הכדורים להורדת הקולסטרול.
לא, אם אתה עברת ניתוח לב, אסור לך להפסיק את הכדורים להורדת הקולסטרול.
כן, עברתי ארבע מעקפים.
נו, אז זהו, אסור לך להפסיק את הכדורים, מקסימום הכדורים לא טובים לך, צריכים לתת לך זריקה פעם בשבועיים להוריד את הקולסטרול, בלי תופעות לוואי, אבל זה אם אתה לא סובל את הכדורים.
אז אתה אומר שגם אמרו לי שעוד מישהו שהוא גם כן עכשיו עושה במקום לקחת את הליפיטור, הוא התחיל לעשות פעם בשבועיים זריקה.
כן, אני לא אומר לך לעשות, אני אומר לך לחכות ולראות מה קורה. בסדר?
בסדר. אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
אני מודה לך, פרופסור קרסו. תודה.
אוקיי, כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה.
קודם כל, תודה, איך אומרים, כל הכבוד על הסבלנות שלך.
תודה רבה.
אין דברים כאלה, באמת.
עם מי אני מדבר?
שמי כהן רות.
כן, רות.
ואני בת 64.
כן.
ורציתי לשאול, אני ישנה כל לילה עם אוזניות.
עם אוזניות ומוזיקה, עם אוזניות ורדיו?
כן, מוזיקה. וכאן שומעת רדיו. תוכניות ברדיו. עכשיו, רציתי לשאול אם זה גורם לבעיות בשמיעה, ל...
תראי, את שאלה מה את שומעת. אם את שומעת את 103 FM, אז זה עושה רק בריאות. עושה רק בריאות, עושה רק בריאות ומצב רוח טוב והרגשה טובה. כל תחנה אחרת מסוכנת לבריאות.
לא, גם תחנות אחרות, לא נגזים.
לא, 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 מסוכן לבריאות, מסוכן לבריאות. עכשיו בואי נדבר ברצינות. עכשיו בואי נדבר ברצינות. הרבה מאוד אנשים מתקשים בשינה בלילה, בגלל כל מיני מחשבות שבאות, בגלל כל מיני דברים שמפריעים, ומתרגלים לישון או עם טלוויזיה פתוחה, או עם רדיו פתוח, או עם אוזניות. עכשיו, זה מוריד מאיכות השינה, אבל בצד אחד, להרבה מאוד אנשים זה מאפשר איכות שינה. כלומר, יש אנשים שנרדמים עם הטלוויזיה, וכי אם לא, אז יש להם כל מיני מחשבות מטרידות אותם ודברים כאלה. אז מבחינת איכות השינה, איכות השינה, אם אתם אוזניות, היא קצת פחות טובה מאשר איכות של שינה רגילה, בלי רעשי רקע, בלי לא קר ולא חם, יש מה שאנחנו קוראים תנאי שינה טובים.
לא, אני בלי קשר לאוזניות, אני לא שינה טוב. יש לי בעיות בשינה.
אבל את ישנה יותר טוב עם האוזניות.
נכון.
כי זה מעסיק אותך. אז תשני עם האוזניות, זה לא פוגע. עכשיו, אם הצליל לא חזק מדי, אז זה לא פוגע בשמיעה. נמוך לא פוגע בשמיעה, לא פוגע בשום דבר.
אוקיי.
אין שום בעיה.
תודה רבה לך.
אבל הצעתי, ואני חוזר ומציע, 103 FM.
כן.
זו התוכנית שתן לך לישון שינה טובה ורגועה, ולקום עם הרבה מחשבות וידע בראש.
תודה רבה.
כל טוב לך רותי.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומאיתנו על הקו. הלו.
הלו.
כן, שלום.
שלום, אני על הקו?
כן, את על הקו, את איתי.
כן, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, אני
מדבר. יש איזה עניין שאני קיבלתי את החיסון שלישי. אומנם זה מדובר על כמעט שבועיים וחצי, אבל יש לי תופעות לא מוסברות לי כמו שיש ילדים בצד.
רק שנייה, את לא שומעת אותי.
והיה לי השבוע חום מאוד גבוה שהגיע ל-40.
אני חושב שהגברת לא שומעת אותי ואני לא מצליח לשמוע. הלו?
כן, כן.
או, בואי נתחיל מההתחלה. כי את דיברת שטף, לא הקשבת למה שאמרתי, שאלתי מה שמייך.
לא בסדר, בגלל שאני, היא אמרה לא לשים את זה על הספיקר, ואני לא שומעת.
אבל לא, לא, לא לשים את זה על ספיקר, לשים את זה באוזן, לשים את הפרקסת באוזן.
כן, סליחה, שמתי את זה באוזן, כן.
אוקיי, איך קוראים לך?
קוראים לי שירן.
שירן, ובת כמה את?
אני בת 70.
אוקיי, עכשיו שימי את ה... תדברי בטלפון כמו שמדברים רגיל. ותתחילי מההתחלה.
כן, אני קיבלתי לפני שבועיים וחצי את החיסון השלישי, והכל היה נראה בסדר.
תגידי לי, שירן, הרדיו אצלך פתוח? שירן, הרדיו אצלך פתוח?
שירן? רגע, אני אסגור את הטלפון. רגע, אני אסגור. אוקיי, שברי רדיו.
לא, אמן.
אז פתאום אני, השבוע היה לי חום מאוד גבוה.
מתי קיבלת חיסון?
קרוב ל-40. הזמנתי רופא הביתה, וגם עשיתי בדיקת קורונה, עדיין לא קיבלתי את התשובה של הבדיקת קורונה. אבל יש לי, לא יודעת מה, כואב לי הצד, וכואב לי הראש, וכואב לי הצוואר, וכואב לי האוזן, כואב לי העין, לא יודעת מה, אם זה קשור לזה בכלל.
לא נראה לי שזה קשור לחיסון, נראה לי שזה קשור למחלה ויראלית של לקית בה שהיא לא קורונה. כאבים בעין, כאבים באוזן, כאבים בגרון. גרון יכול להיות קורונה, אבל זה לא מתאים לזה, יכול להיות מחלה ויראלית אחרת. זה גם יכול, תיאורטית, כל מחלה יכולה להיות הכל. אבל לי נראה שאת סובלת מחלה ויראלית שאינה קורונה. שמתאימה כן. לחום גבוה ולכל הדברים האלה. מתי עשית את כן. הבדיקה?
לפני שבועיים וחצי.
ולא קיבלת עדיין תשובה?
לא, בדיקה של הקורונה אתמול עשיתי, אתמול.
אוקיי.
אז אני מניח... קורונה, אני צריכה לקבל קורונה, כן.
כן, אני מניח, לא נראה לי, תראי, הכל יכול להיות, כי קורונה היא מופיעה בצורות שונות. אבל סביר, אבל הסיכוי שזה קורונה הוא קטן יותר, והסיכוי שזאת מחלה ויראלית אחרת הוא יותר גדול.
אבל כשהזמנתי רופא הביתה, אז הוא אמר לי שלפי הסיטואציה של הדם, חמצן בדם, הוא אמר, הוא לא נראה לו שזה קורונה. ככה הוא אמר, הוא חושב, לא חושב שזה קורונה.
תראי, הסטורציה בדם, הסטורציה בדם יורדת רק בשלבים יותר מתקדמים של המחלה. התמונה הקלינית לא מתאימה לקורונה. קורונה לא מופיעה עם כאבים בעין, לא מופיעה עם כאבים באוזן. נראה כאילו שיש לך איזה דלקת חיידקית או דלקת ויראלית, אני לא יודע, במערכת. אז אם את רואה שזה לא משתפר והחום עדיין גבוה, 40 מעלות חום, צריך ללכת ולהיבדק על ידי רופא, לא לדבר עם רופא, ולהיבדק על ידי רופא.
לא, הרופא הגיע הביתה, אני הזמנתי רופא הביתה.
אוקיי, והוא בדק אותך, והסתכל לתוך הדרון?
היה לי 40 חום, הזמנתי רופא הביתה, והוא בדק את כל, הכל הוא בדק, ונראה לו סביר בבחינת שזה לא קורונה.
נכון,
אבל הוא אמר, כמו שאתה אומר, הוא אמר, יש לו הרגשה שזה יכול להיות משהו שפעת, או שפעת, משהו, איזה דלקת או משהו כזה באיזשהו מקום. שאת צריכה לעשות בדיקת דם, אבל לא יכולתי בינתיים לצאת מהבית לעשות בדיקת דם. בגלל שאני מחכה לראות את התשובה, זאת תוצאה של קורונה.
כן, אוקיי, בסדר גמור, אז מה שתחכי לקבל את הבדיקה של הקורונה, סביר להניח שהבדיקה תהיה שלילית, ואז מחר בבוקר תוכלי לקפוץ לקופת חולים, ויעשו לך את בדיקות הדם.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה, שאני באמת אולי לא הבנתי טוב, אם נגיד חיובית, ואני עשיתי את 3 חיסונים, עדיין אני צריכה להיות 9 ימים בבית?
זה אני לא יודע, זה צריכים לבדוק, זה משתנה כל היום. יכול מאוד להיות שכן, יכול להיות מאוד שלא, אני לא זוכר בדיוק את ההגדרות, מאיזה מצבים צריך כן להישאר בבידוד או לא. לדעתי, אם את חיובית, את ודאי צריכה להישאר עוד בבידוד, עד שתהיה תשובה שלילית. כי אם את חיובית, אז יש לך וירוסים, את יכולה להדביק, אבל הסיכוי שאת חיובית, כפי שאני אומר, שואף לאפס. אוקיי, שירן?
טוב, אני מאוד מודה לך, אדם,
כל טוב לך.
אתה ממש מלאך.
תודה רבה. תודה.
שבת שלום.
שבת שלום המבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום וברכה, דוקטור קואסו. שמי יהודה. אני בן 22. אני גר בלונדון כבר 20 שנה.
כן.
אני אשמח מאוד אם תוכל לעזור לי. מה שקורה זה ככה, לפני 4 חודשים, אחותי הגדולה עברה משהו בשם פסיכוזה.
כן.
עכשיו, בילה שאני הכי קטן במשפחה,
זה היה פעם ראשונה?
נכון, פעם ראשונה, וכולנו בדרך כלל במשפחה מאוד בריאים בנפש, כפי שאנחנו יודעים, כאילו, כפי שידוע לנו.
עכשיו, באיזה גיל היא קיבלה את הפסיכוזה?
30. לפני 9 חודשים נולדה...
עוד שנייה. תראה רק לדעת עד כמה, כי פסיכוזות יכולות להיות על רקע נפשי, ופסיכוזות יכולות להיות על רקע גופני. כן, יכולה להיות פסיכוזה טוקסית, יכולה להיות פסיכוזה מכל מיני סיבות.
אז בגלל שאני הייתי איתה מההתחלה, אז אני הבנתי את הסיבה לפסיכוזה שלה. אז כפי שבהתחלה הבנתי, היה לה בהתחלה המון המון מחשבות כפייתיות. נולד התינוק לפני 9 חודשים, כאילו 9 חודשים לפני שזה קרה, ואז התחילו למחשבות כפייתיות כשהיא החזיקה את התינוק, כמו אני אפיל אותו, כל מיני מחשבות כאלו.
כן, זה קורה להרבה אמהות לפעמים.
נכון, והיא מאוד נלחצה מזה, היא לא הבינה מה זה. ואז היא נכנסה לכל מיני פחדים, ופשוט זה מנע ממנה שינה של לפחות 10 לילות, אולי שעה בלילה. ומה שקרה זה, לילה אחד, פשוט אחרי 10 לילות האלו, היא פשוט נכנסה לפסיכוזה. עכשיו, אני הייתי לידה כשזה קרה. ולראות את אחותי שהיא הכי נורמלית בדרך כלל נמצאת במצב הזה, זה פשוט שיגע אותי. עכשיו, בעלה, שהוא בן אדם הכי מסור אליה, פשוט לא יכל לראות את זה. הוא בכה, הוא התקשר אליי מהעבודה, הוא אמר לי, תבוא הביתה, אני לא מסוגל לראות אותה. עכשיו, באתי הביתה, וראיתי אותה, התקשרנו מיד לאמבולנס, לקחנו אותה לבית חולים. הייתי איתה משך של 8 שעות, רק אני איתה בבית חולים, ובבית חולים היה לזה 6 התקפות, אחד אחרי השני, ואני צריך להחזיק אותה. וכל הלילה, אני לא פסיכולוג או משהו, אבל פשוט נכנסתי לראש, עשיתי לה גראונדינג, איך שקוראים לזה, פשוט להביא אותה למציאות, כל הזמן אמרתי לה, תחזרי למציאות, וכאילו החזרת למציאות, אבל פשוט...
אם זה בפסיכוזה זה לא עוזר, אם זה פסיכוזה זה לא עוזר, המציאות שלה שונה מהמציאות שלך.
כן, אבל זה... זה כן עזר, אצלנו זה כן עזר לה משום מה בגבול מסוים, אבל עוד פעם זה נכנסה לפסיכוזה. בקיצור, לפנות בוקר חזרתי הביתה, היא נשארה בבית חולים, ופתאום כזה נכנסתי מחשבה בראש, כאילו, רגע, אולי זה יכול גם לקרות לי פסיכוזה. עכשיו אני בטבע, אני יודע שאני היפוכונדר, אז כל דבר אני חושב לעצמי, אולי זה גם יקרה לי. ואז מהבוקר ההוא עד היום, 4 חודשים, כל יום, כל דבר שאני עושה, כל פעולה שאני עושה, אני כל הזמן מפחד שאולי אני אכנס לפסיכוזה, ואולי הפעולה הספציפית הזאת שאני עושה עכשיו, אולי זה ההתחלה של פסיכוזה, או כל מיני דברים כאלו, וזה לא מסיק לתקוף אותי.
זאת עכשיו, אחלה, עוד... זה מחשבה כפייתית שחוזרת לך בראש, אבל את יודע, האדם שחושב, אני אגיד זה בצורה יותר בוטה, אדם שמפחד שהוא יהיה משוגע, הוא לא יהיה משוגע. כלומר, אני בכוונה אמרתי את זה בצורה הבוטה ביותר.
כן.
כן, פסיכוזה לא מדבקת, פסיכוזה בדרך כלל לא מתחילה, לכן שאלתי אותך באיזה גיל זה קרה לה, ואת אמרת בגיל 30. אבל זה לא דבר שהוא זהו. סך הכל, תעסיק את עצמך בדברים אחרים, אל תחשוב על זה, כל פעם שזה בא, תדחה את המחשבה, תגיד למחשבה, ממש תדבר איתה, תגיד, אני לא מפחד ממך, לא תהיה לי שום פסיכוזה, ותעבור הלאה, תמשיך לתפקד כרגיל. ואין שום סיבה, אין שום סיבה, או שום הצדקה, או שום אפשרות, שתקבל פסיכוזה, כי פסיכוזה גם לא מדבקת, גם צריכה סיבה מספיק טובה, וגם החיים שלך שונים מהחיים שלה, וגם הרמה ההורמונלית שזה קרה לה, גם אחרי לידה ואחרי כל הדברים האלה, הם שהיא שונה. וגם עם טיפול תרופתי, גם עם טיפול תרופתי, תהיה בריאה.
ונכון, והיא כבר כמעט בריאה לגמרי, אני חייב להגיד, ברוך השם. הבעיה היא שזה לא רק זה, פרופסור. זה התחיל עם זה, אבל אחר כך, אחרי זה חודש, אני לא רציתי לראות אותה, כי זה עשה לי ממש טראומה לראות אותה. כאילו, אפילו כשהיא התחילה להבריא, עדיין, אז זה כאילו, זה הזכיר לי את זה, קיצור, זה עשה לי ממש רע. אז הגיע איזה מישהו חוכמולוג, והוא אמר, לא, אתה חייב לראות אותה, לטובתך. הוא פשוט הכריח אותי, נכון, אני בן 22, אבל כאילו, אני די שמחתי עליו, הוא הכריח אותי והוא לקח אותי אליה. ראיתי אותה, בזמן שראיתי אותה זה היה בסדר, רק חזרתי הביתה, פתאום הסתכלתי על עצמי במראה, נכנסתי לפחד מטורף, מי אני, מה זה אני, כל מיני שאלות שאני לא יודע מאיפה הם נחתו, ועד אתה... מאז אותו יום, עד היום, כל פעם שאני מסתכל במראה, אני מפחד להסתכל על עצמי, פשוט יהודה, מפחד.
יהודה, אתה צריך עזרה, אתה צריך לגשת לפסיכיאטר, לקבל טיפול שטיפה ירגיע לך את מערכת העצבים. שטיפה יוציא לך, הייתה לך תרופה פשוטה וקטנה וקלה, שיוציא אותך מהמחשבות התורדניות, שיוציא אותך ממחשבות השווא.
אז מה הפרופסור ממליץ על איזה סוג טיפול?
טיפול פסיכולוגי, טיפול תרופתי פסיכולוגי, שתלך לפסיכיאטר, תסביר לו, תספר לו את הסיפור.
אז זהו, זה השבעיה, שאני כבר מחכה 3 חודשים לפסיכיאטר, ופה בלונדון אין. אז הלכתי לרופא, אז הרופא אמר, אני אתן לך כדורי SSRI. זה נראה לו פרופסור נשמע הגיוני?
זה נשמע הגיוני, אבל אתה צריך משהו שמשנה מחשבה, אולי כמו ריספרדל בכמות מאוד מאוד קטנה לפני השינה.
ריספרדל?
ריספרדל בכמות מאוד קטנה של, אני יודע, 2.5 מיליגרם או משהו כזה לקחת לפני השינה. או ממש, או לקחת מיליגרם אחד בבוקר ומיליגרם אחד בערב. או זה כדורים שעוזרים יותר למחשבות, ה-SSRI עוזר יותר לדיכאון, הוא גם מרגיע, אבל זה מה שאתה צריך.
אבל מה זה בעצם שאני מסתכל במראה ומפחד? כאילו לא מפחד מעצמי.
אתה נכנסת ללופ, נכנסת ללופ של מחשבות כפייתיות. וכנראה שהקו הכפייתי, של הכפייתיות, הוא קו משפחתי. אתם שייכים למגזר החרדי?
נכון.
כן, אוקיי.
כן.
אז כן, זה דבר שהוא נורמלי, זה דבר שקורה להרבה אנשים, חלק מהחרדות, אז כן, תעשו
כן, קצת... כן, אבל המשפחה נורא נורא חמה, והכל מאוד כאילו...
אוקיי, אז... מצוין, אז זה גם יכול לתמוך, תגיד, לא להתבייש לדבר על זה עם ההורים, ולא...
משמעית, אמיתי ביחד,
כן,
אבל...
ואיך אומרים, החש בראשו יעסוק בתורה, כלומר, ברגע שאתה מתחיל, לא, אני לא צוחק, אני באמת לא צוחק, כן?
כן,
כי יש לך
כן.
מאיפה לקבל ולשאוף כוחות.
נכון, נכון.
ואתה בחור צעיר, ואתה במצב טוב, ואתה בחור מאוד רגיש במובן החיובי של המילה. כן. וכבחור רגיש מבחינה חיובית של המילה, עברת הזדהות מאוד גדולה עם אחותך הגדולה. ובשלב כן. מסוים, אחרי שהזדהית, נכנסת לחרדה. אבל נכון. אתה ראית אותה במצב קשה, ופחדת שיקרה לך אותו דבר. זה דבר שהוא קצת מהסוג של ההיפוכונדריה. שלא כן. יקרה גם לי. אבל אתה עכשיו מרגיש סימנים שמלחיצים אותך, תלך לפסיכיאטר, ייתן לך כדורים, ירגיע אותך.
כן, אוקיי, מקסים, מקסים. בסדר? ממש תודה רבה, פרופסור, כן.
כל טוב, יהודה.
כל טוב לך, שבת שלום.
כל טוב, שבת שלום מבורך. זהו, רבותיי, סיימנו, אבל לא לפני שנודה, למי נודה? נודה לאייל פרנק, עורך התוכנית, נודה למאירה פרץ, המפיקה, נודה לג'וני דוב, שאחראי לדיגיטל, נודה לאיציק אהרון, שאחראי לשידור ב-103 FM, ולסער בן חמו, שאחראי לשידור ב-104.5. נודה לכם המאזינים שהייתם איתי, אני רפי קרסו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת. אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז מה שאני מציע לכם, מי שלא קיבל חיסון, שיקבל חיסון, חיסון שלישי, גם אם אתם כבר עברתם 40, להזיק זה לא יכול, זה יכול רק לעזור. מה אני אציע לכם? מחר יהיה יום חם, תישארו בבית, אין טעם ללכת לבלות במקומות פתוחים עם הרבה אנשים, ואם אתם יוצאים, תשמרו על תו ירוק, תלבשו מסכות, ונהיה בריאים כולנו עד 120. תודה ולהתראות.